מתעסקים בעזרת השם להווה דברי תורה וחיזוק מילוי נשמת יעקב בן יחזקאל ורחל, ומילוי נשמת אביגיל בת משה ואליזבת וכל שאר הנשמות הנשכחות. יש אולי איזו תחושה לא נוחה שביום שני, ארבעה ימים לפני, חמישה ימים לפני ראש חודש, כבר מתעסקים לדבר עלינו. למה התחושה היא קשה? כי בימים האלו חופש והכל משוחרר ונופש ואנשים עוד נהנים, ופתאום אתה מתחיל לדבר על דברים שלאלו, לאלו זה נותן פסיקה בלב, רצינות מדי, אין ציבור, למה לא באים? כי באמת קשה, אין לי כוח עכשיו לשמוע על אלו, תן לי עכשיו חופש. באמת הוא שלפיך שנדבר בעזרת השם, אז עד רבה ודברים מאוד מסמכים ומאוד נעימים לשמוע, ולא מפתיע בכלל בכלל את האווירה של הימים. אולי זה יהיה טיפה יותר רציני אחרי שמדברים, אבל בוודאי שהדברים נותנים שמחה, תחושה כזאת חיובית שמחכים לימים הגדולים והנכבדים של אלו. בעלי המוסר כותבים, נדמה לי רבינו ירוחם אמיר כותב שימי האלו זה ימי הנופש של הנשמה. צדיקים אחים כותבים בספר, הגיעו הימים הנחמדים. ונוהג שבעולם סבורים שחודש אלול ניתן לנו כהכנה לזכות את עצמנו בימי הדין, ולכן זה כבד לבן אדם להרגיש שאנחנו פתאום נכנסים לימי הדין, רצינות, בעידות. קשה לי להיכנס לזה. זה טעות גדולה. זה בוודאי בוודאי שחודש אלול לימים שיכולים להוסיף לנו זיכויים, זכות לימי הדין, אבל לא זה התוכן של חודש אלול. כפי שכתוב בספרים הקדושים הראשונים, בעצם זה חז"ל, חודש אלול אין לו קשר, זה לא בגלל שתכף בא ימי הדין לדון את הבן אדם, זה בוודאי יכול להוסיף המון זכויות, אבל חודש אלול כתוב בחז"ל זה ימי רצון, ימים של שמחה, שאדם מנסה להיפגש עם המלך, להיפגש עם איזה אדם עשיר גדול, והוא רוצה לבקש ממנו, ואומרים לו, הנה המלך עושה מסיבה גדולה, יש לו חתונה והוא נותן לכולם להיכנס, וכל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה, אז כולם מחכים לך החגיגה הזאת. הייתי פעם בחתונה של גביר גדול, לא יודע כמה הוא נתן לאנשים, אבל כל אחד שמשרק חשב שהגביר ייתן לו כסף, הוא הגיע לחתונה. אוי, היה שם החתונה. אני הייתי לחתונה כי באמת הזמינו אותי, אבל היו שם המון אנשים שפשוט חשבו שיקבלו כספים, לא יודע אם כן קיבלו או לא קיבלו. אבל כל פנים זה רגע של שמחה. חרמנו זכרונם לברכה אמורים שהקדוש ברוך הוא קבע את חודש אלול לימי רצון. ימי רצון, ימי שמחה. אני לדודי ודודי לי, זאת אומרת, הקרבה היא חזקה, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. הייתי מאחד מהספרים הקדושים שכותב שזה כספת. המלך שם מכניס את כל הבקשות שלו בכספת הזו, ובימים האלו הוא מוכן לשמוע אותם יותר מתמיד. מי לקודש ברוך הוא קרוב השם לכל קוריו, אבל מיוחד בימים האלה זה ימי רצון. כמובן, אם אנחנו רוצים לבוא למלך לחתונה של חודש אלול, שהכל פתוח, הקודש ברוך הוא אומר, אני לדודי ודודי לי, אז צריכים לבוא בצורה מכובדת, עם לבוש יפה, עם לבוש מכובד. זה לא ייתכן שתבוא לחתונה עם בגדים צועים, ואפילו לא ייתנו לך לגשת להגיד שלום למחותן, למלך, לעשיר. אז זה העניין של חודש אלול. חודש אלול זה זמן של רצון, זמן של שמחה, שאנחנו יכולים בעזרת השם לפעול את כל הישועות, את כל הבקשות, וזה באמת התוכן של חודש אלול. נתחיל לדבר, היות שאנחנו לפני פרשת ראי, כידוע שנהוג אצל גדולי ישראל שתמיד מתחילים עם הפרשה, אז מעניין, הגאון מבילנה אומר שהפסוק הראשון של הפרשה נותן לך מפתח לכל הניסיונות שמנסה היצר להפריע לך להתקדם בעבודת השם, אז הפסוק הראשון מלמד אותך את כל העיצות. המילה הראשונה אומר הפסוק ראי, ואחרי זה לפניכם לשון רבים. צריך להסביר אותו. למה אתה מתחיל בראי לשון, ואתה אומר ולפניכם לשון רבים? הגמרא אומרת, זה כבר לא אומר הגאון מבילנה, הגמרא אומרת, שאני מקדים לפני הגאון מבילנה, הגמרא אומרת שלעולם יראה האדם את עצמו כאילו שהעולם כולו חצי זכאי וחצי חייב. עשה מעשה אחד טוב, הכריע את כל העולם כולו לקו זכות. עשה טוב אחד, עשה חסד, תלל, תפילה טובה, תהילים, דברים טובים, שייך לשני. אז בזה הוא הכריע את כל העולם, יראה אדם את עצמו חצי, שכל העולם חצי חייב וחצי זקן. עשה עבירה אחת, הכריע את העולם, את כולו, כי יש משקל, כל העולם עומד על משקל. ועכשיו עשית עבירה אחת, הכרית את זה לחובה, חלילה ל... אם אתה עשית את טובה, אז הכרית את זה לזכות. זה העיצה שכתוב בגמרא. לכן אומרים המפרשים, כתוב ראוי, ראה, אני נותן לפניכם. אני מדבר על כל העולם כולו, ואתה יחיד יכול להכריע, ראה, לשון יחיד, להכריע את כל העולם. הגאון מבילנה אומר ככה. הרבה פעמים היצר אומר לבן אדם, תעזור אותי, תראה אתה, מה אתה כבר יכול לפעול עם זה, הוא קורא בן אדם בצרה, איזה אדם לבית חולים, או שאדם חולה, או שיש צרות בעולם, אז מה אני היחיד יכול לפעול? מה אני יכול? אומר הפסוק, תדע לך ראי, כל יחיד יש לו כוח להפוך את כל, את כל, את כל המצב. ראי לשון יחיד. אם יגיד בן אדם, אבל עומד לפניי יצערה, שהגמרא אומרת שכל יום יצערה מנסה להתחדש על האדם, אז בא הכדור ואומר, אנוכי, אני מלווה אותך, רק אתה אומר, אני רוצה לבוא, אז אני נותן לך יד והולך איתך. אני הולך איתך. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול להיות. הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא, זה מעומד במילה אנוכי. אל תפחד, אל תימהל, אני נותן לך יד. לפניכם אומר הגאון מבילנה, שלא תחשוב שיש כאן איזה כפייה שהשם כופה אותך. אתה בבחירתך קובע, תקבל על הזכות, לא תגיד, שכנעתי אותך, ואם משכנעים את הבן אדם אולי הדבר לא כל כך טוב, לא, לפניכם אני נותן לך את הבחירה, תחליט, תחליט מה טוב, מה לא טוב, רק אני אעזור לך אם אתה תרצה. היום אומר הגאון מבילנה, לא, גם על המילה נותן אומר הגאון מבילנה, מה זה נותן? לא כתוב נתתי, הוא מדבר על היום, על תפשין העבר, אני מחופה מלחם אוף תפשין העבר, אומר השם אני נותן לך, אל תסתכל מה היה, אתמול נכשלתי בחטאים, אני כל כך הרבה עבירות עשיתי כבר, אני לא רצוי לפני השם, כעסתי פה, לא חיבלתי את ההוא פה, פה היה לי ברכות לא טובות, לא, כל רגע ורגע נותן, אני נותן לך מעכשיו צ'אנס, הקדוש ברוך הוא אומר, אצלי הכל פתוח, אתה יכול עכשיו להתחיל, כאילו לא היה כלום, וזו היצק, אם אדם מתחיל לחשוב, אני לא בסדר, יש לי עבירות, יש לי חטאים, יש לי כל מיני כישלונות שעשיתי, תעזוב את זה בצד, עכשיו מתחיל הכל, נותן לפניכם, לכן לא כתוב נותן, לא נתתי, אלא נותן. הוא ממשיך הגאון ואומר, אבל היצר הרע אומר, בסדר, בסדר, מי אתה עובד? אבל יש כל כך הרבה עבירות על הגב שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, היום אני מסתכל עליך כמו שהיום נולדת. אין. באותו רגע שאתה מתחיל לשוב, אוקיי, זה נדבר על העבירות. אבל הדבר הראשון, תתחיל הכל מחדש. נכשלת פה, נכשלת שם, תתחיל הכל מחדש. אני פעם ראיתי, נערב פינקו, זיכרונו לברכה, שהביא, הוא תמיד היה גאון המשלים, אז הוא מביא משל, שהיה ילד, שלימדו אותו לצייר, אז הוא למד, אז הוא צייר ציור מאוד יפה של בית עם מדרגות, ופתאום הלכה איזה ילדה קטנה, ושפכה טיפה דיו על המדרגות. הילד התחיל להתייפח מבכי, אוי אוי אוי, איזה בכיות. קלקל לי את כל התמונה, היה לי כזה תמונה יפה. אבל אמרו לו, אל תתבלבל, תלך לצייר ותראה מה הוא יעשה. ועכשיו, הוא ימחוק את זה, הוא ינסה למרוח את זה, הכל יתקלקל. הוא לא, אל תיגע, תעזוב את זה, תלך לחכם, לצייר, הוא יראה לך. מה הצייר עשה? הלך והוסיף למדרגות בן אדם. אז הוא לקח את הדיו הזה, זה נהיה חלק מהבן אדם. ממילא הצייר, התמונה נהייתה הרבה יותר יפה, רואים בן אדם עולה במדרגות. ואף אחד לא תופס שמה קרה כאן? פשוט היה כאן שגיאה. נפל כאן חצי טיפה דיו, וקלקלת את התמונה, אבל התייר החכם ידע איך לקחת מהטיפה דיו הזה, ועשה מדי זה. חוצה ומכנסיים וידיים ורגליים, ורואים בן אדם נחמד עולה על המדרגות. אומר הרב פינקוס, כישלונות שבאים לבן אדם, נכשלתי. על היצרה אומר, הנה נכשלת, כבר לא תצליח. חלף פעמים נכשלת, אבל לא תצליח. הגמרא אומרת, שאדם עושה תשובה, נהפך לזכויות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לוקח, נגיד דוגמה, את החלטת לא לכעוס, האדם החליט לא לכעוס, הוא שוב פעם כעס. אז מה, הוא מנסה להתגבר היום שוב. ברגע שהוא מצליח פעם אחת להתגבר יותר, שבזכות מה הוא הצליח להתגבר היום? כי הוא נכשל. אז הכישלון הזה נהפך לתמונה. העמידה בניסיון צריכה באמת כוח, אבל העמידה בניסיון מוסיפה כוח. ככה היה אומר הגאון הרב יצחק קוטנר. זה העבודה שלנו. נכשלנו, לא הצלחנו. כל אחד יודע מרת נפשו, היצר תמיד מזכיר לו את הדברים הלא טובים שלו, כדי לקלקל לו את המורל, את המצב רוח. זה לא נכון. תמיד להיות בשמחה ולעבוד את השם. נכשלתי עלה ברבי, הכישלון הזה יביא אותי להתחזק. אז היום אני מתגבר, אז יוצא שמהכעס של אתמול, פתאום נהפך תמונה יפה. זה נהיה חיז גדול. זה אומר הקדוש ברוך הוא, לא יצא לפניכם היום, אל תסתכל מה שהיה אתמול. תתחיל הכל מחדש. בעצם, הגמרא אומרת שדוד המלך אמר, בא לפני הקדוש ברוך הוא בתהילים פרק חזיים ואמר, אחד שאלתי מעית השם אותה לבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שבתי בבית השם. כתוב במדרש ככה. בשעה שדוד המלך אמר, אחת שאלתי, שרק זו בקשתי. בא לפניו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, דוד המלך, למה אתה אומר אחת שאלתי? למה אתה אומר שיש לך משאלה אחת בכל חייך? הרי כל ספר התהילים זה בקשות ובקשות 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 בלי סוף. כידוע מחכמינו, שלמה דוד המלך נקרא נעים זמירות ישראל, מדוע הוא נקרא ככה? כי דוד המלך ברוח קודשו, הכניס בספר התהילים את כל הצרות, את כל הבקשות, את כל השמחות, את כל האירועים שיקרה לעם ישראל מהיום שדוד המלך כתב את ספר התהילים. עד שהוא יתגלה לנו כמשיח תתקן בעזרת השם במירה וימים. אז כל הדורות כולם, הכל נשאלה, שכל יחיד ושכל רבי. כל אירוע שמח או עצוב, כל אירוע שישנו בעולם, הכל מרומד בספר התהילים. ולכן היהודי, כשהוא מגיע לעת צרה, מיד תופס את ספר התהילים. כשמגיע לעת שמחה, הוא אומר מזמור לסדר, שוב פעם הוא פותח את ספר התהילים. כי דוד המלך בספר התהילים הכניס ברוח הקודש, כך יצאו בספרים הקדושים. נכניס ברוח קודשו את כל הדברים של קהל ישראל לכל הדורות כולם. אני אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, למה אתה אומר אחת שאלתי, אתה מבקש הרבה בקשות. אמר לו דוד המלך, ממך למדתי. למדתי את זה ממך, שאתה אמרת לפרשת עקב, מה השם אלוקיך דורש מהם חוקים לעירו. אני לא דורש רק דבר אחד, יראת שמיים. והנה אתה דורש ממני לקיים את כל התורה כולה. אם כן, גם אני מבקש בקשה קטנה, ובאמת אני מבקש את כל הבקשות. לדברי חז"ל, כמובן, טעונים ביור, מה זה ויכוח כאן של ילדים, אני אמרתי, אתה אמרת. שמעתי פעם את דאו, שראיתי מהגאון רב ראובן קרלינשטיין, זכרונו לברכה, שהפשט במדרש פשוט, שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, למה אתה אומר שיש לך משאלה אחת? הרי אתה מבקש כל כך הרבה בקשות. אמר לו דוד המלך, שאתה אמרת אחת, שאלתי מי את השם. הרי אתה ידעת שאתה דורש מאיתנו את כל התורה, שאתה אמרת לנו מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם להירא. הרי אתה דורש מאיתנו את כל התורה כולה, אלא שלפעמים יש קשה לבן אדם לקלול את כל המצוות בפעם אחת, פתאום יקבל את כל המצוות, איך הוא יעשה זה? אני אומר הקדוש ברוך הוא, ניתן לך מפתח, ודרך המפתח הזה תוכל להיכנס לכל החדרים, תוכל לקיים את כל המצוות, אם יהיה לך יראת שמיים. אחת שעה מה השם אלוקיך שואלים לך כי אם להירא, אם אתה תזכה ליראת שמיים, אז אתה תזכה שיהיה לך את כל המפתחות, כל הישועות, הכל, יראת שמיים. יראת שמיים, לפחד מהאווירה, יראת שמיים. אמר דוד המלך, גם אני כשאני אמרתי, אחת שאלתי אותה רק שיתני בבית השם, התכוונתי שתזכה אותי. תלכה אותי. אחת שאלתי, מהית השם אתה אבקש? שבתי בבית השם, ואם יהיה שבתי בבית השם, אז בוודאי, אם יהיה שבתי בבית השם, אז בוודאי שיזכה אחרי זה, שיזכה אחרי זה כל הישועות. אם יהיה שבתי בבית השם, אז ודאי שיזכה אחרי זה לכל הישועות, אז יזכה לכל ההצלחות לכל הישועות. אם כן, כשאנחנו יושבים בימים האלה וחושבים, איך אנחנו נזכה שימי האלו יעבור לנו בשמחה, בהצלחה, בישועות, אנחנו צריכים לראות שבתי בבית השם. לשבת בבית השם, אני אספר לכם סיפור. אנחנו זכינו זכות גדולה מאוד, זכות גדולה, 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 גדולה. באמת היו צריכים לעשות, ועשו כמה הספדים. הם אולי צריכים לעשות הספד מיוחד לפני נשים. על התלכותו של גאון ישראל, רבינו הרב אריה פינקל, שזכינו שהמקום הקדוש הזה יהיה בשבילו, משכן כבודו, פה הוא ישב ולמד, פה הוא 20 שנה, 16 שנה ש... זכינו שיגור בינינו, פה הוא הלך בין השבילים שלנו, פה הוא הלך לבית המדרש שלנו, פה הוא זכה לבנות. באמת צריכים הרבה זכויות, הוא שמר לנו על המקום, צריכים הרבה זכויות למלות את מקומו, כל אחד ייקח איזה דבר טוב ממנו. אז אני זוכר שפעם דיברו איך, באיזה סגולה היה תמיד הרב אליאשיד אדם שמח. הרב אליאשיד היה דוד של הרב פינקל, תמיד הוא היה אדם שמח, תמיד תמיד היינו באים תמיד אל הדוד, אל הרב אליאשיד, תמיד היה שמח. אז אני סיפרתי לו שאחד הרבנים אמר, בגלל שכתוב במשלי, בספר משלי כתוב, שמחה לאיש במענתי. אדם שיודע תמיד לענות על שאלות ששואלים אותו. אז אם אלו הוא שמח שהוא למד, ועכשיו הוא יודע לענות. שמחה לאיש במענתי, ואדם שיודע לענות, אז הוא שמח. אמר לי הרב פינקל, לא צריכים להגיע לזה. כתוב בספר תמיד, שבתי בבית השם לחזות בנועם השם. מי שזוכה להיות שבתי בבית השם, אז הוא תמיד רק פועל דברים טובים. הוא רק רואה את הנועם השם, את הנעימות של עבודת השם, את השמחה של עבודת השם. מי שהכיר את הגאון רב אריה תמיד היה בשמחה. אנחנו הכרנו אותו כדוד, הדוד שלנו, הכרנו אותו כבר מי עד שנכנסנו למשפחה. תמיד שמחה. למה? למה תמיד שמחה? כי באמת הוא היה שבתי בבית השם, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא תמיד. ואולי זה נדבר איך גם אנחנו נזכה לחיות. אני רוצה לומר דבר מעניין, הרי אנחנו ראינו המון המון פעמים כשהצדיק הזה היה מתגבר על כעס. לא שלא היה לו ניסיונות, היה לו ניסיונות, הוא לא היה לו ניסיונות. אין אדם גדול שלא היה לו ניסיונות. אנחנו פוגשים המון אנשים ואומרים, מה אתה רוצה? לי לקשה, הוא אדם גדול, כך פתאום. אם הוא אדם גדול, אז הוא עבר ניסיונות. אני זוכר שהיה יהודי בירושלים, קראו לו רב נחום הנגר. הוא היה נגר מול ישיבת מיר, קראו לו רב נחום מילה. היה אדם סבלני שאי אפשר לתאר בעולם את הסבלנות שלו. אז אחד אמר לו, אוי, אני מקנא לך, אם הייתי נולד עם התכונות הטובות שלך, אז אני הייתי מאושר. אמר לו, אמר נחום, אתה אומר, נולדתי עם זה, נולדתי בדיוק עם צבעים הפוכים, הייתי צעצר, הייתי עצבני, היום חוסר סבלני. אני ירקתי דם, זה הלשון שלו היה. ירקתי דם מרוב עמל והגיעה להתגבר על מידותיי. גם את זה ראינו אצל הגאון רב אריה פינקל. הסבלנות, הרוגע, לא כעס, זה מעניין, כל ימיו עבד על המדע הזאת לא לחוס. ביום האחרון שהוא היה חי על יד המות, אצלנו פה בעבדת ברפת, אז הייתי אצלו בבית, בבית כנסת, בישיבה, הוא ירד למטה ואמר מהמקום שלו עם העגלה, ואמר לכולם, בוקר טוב, עם החיוך המתוק שלו, כמה שהוא היה נראה חלש, אבל ראו את הזוהר פנים, ראו את השמחה לפנים שלו, וגם כשהוא נכנס לחדר ולמד איתנו את ספר פלא יועץ, ביום האחרון, שהשמונה וחצי בבוקר. אז מה הוא סיים את הריקוי הרבים שלו? איזה מילים הוא סיים? הוא סיים בזה הוא גמר. מילה נפלאה שעל זה הוא עבד כל החיים. הסר כעס מליבך ועבי רעה מבשריך. עם זה הוא גמר וזכות את הרבים. ואז הוא חייך לכולם ואמר בוקר טוב ונפרד מאיתנו. אז רואים דבר נפלא מאוד. הוא חי עם זה, הוא עבד על זה, אז השם נתן לו מתנה. אם אנחנו רוצים לחיות בשמחה, אנחנו צריכים לחשוב איך אני אהיה שבתי בבית השם. איך אני יכול לעשות שהבית שלי יהיה בבית השם. שאישה תשב בבית המדרש כל היום, אוי ואבוי. אבל מה כן התכלית? איך אישה עושה שהבית שלה יהיה בבית השם? עם אווירה נעימה, עם חוכמה מיוחדת, איך תמיד שכולם ירגישו טוב בבית. כשבא מי שבא לבית, אז אני יודע אם בא בן זוג או באים הבנים, אני יודע שאני לא עכשיו באמצע ספר פנים או באמצע דברים אחרים, אלא סוגרת את הכל ומקבלת את ההוא בסבר פנים יפות. או יופי, הגעת, וידי שלום יפה. אני זוכר חותמי זיכרונו לברכה, היה ילדי צדיק, היה נכד של אבי לוין, היה גיסו של אבי פינקל. אני זוכר, היה יושב ולומד בבית, אבל תמיד שבאו תמיד, או, ותמיד ההרגשה הייתה כזה, הרגשה טובה, או, האדם הכי נכבד הגיע הביתה, וזה לא משנה אם זה הבן הגיע, האישה הגיע, הגיס הגיע, החמות הגיע, מי שהגיע הביתה תמיד, או, זה כבוד גדול, ומיד רץ לשרת, האמא הילד שתהיה אולי הייתה רצה לשרת, לקבל את ההוריה, הכניסה לכזה בית זה בבית השם, להיכנס לכזה בית זה בבית השם. אחד מיסודי היסודות, אני שמעתי את זה הרבה פעמים, אני שמעתי פעם מהגאון רבי פינקל, דיברנו על המושג של מנוחת הנפש, של רוגע, של שלווה. אמר לי הגאון רבי זכר צדיק לברכה, בלי מנוחת הנפש לא מתחיל כלום. להתרגל לא להתעצבן, להתרגל לא להילחץ, להתרגל למנוחת הנפש. אבל איך עושים את זה? שומעים כל כך הרבה דברים, ויש כל כך הרבה עניינים בעולם. היצע לזה לחיות חזק עם אמונה. הפינקו זיכרונו לברכה פעם תיאר, הוא אמר את זה כמשל, הלוואי שאף פעם לא יקרה כזה סיפור. הוא סיפר שהייתה אישה צדיקה, שכל חיה הייתה אומרת תהילים, כל חיה הייתה רודפת דקה וחסד, כל מקרה של ידי יתום ואלמנה, כל מקרה של ידי חתן וקלה היא הייתה הראשונה שתורמת כסף. וכשהגיע לשמיים אחרי 120 שנה, כולם באו לקבל את פניה. ההורים של אותם יתומים, הבעלים של אותם אלמנות, דוד המלך עם ספר התהילים, כולם עמדו לקבל את פניה בצופים ומחלות, אבל אותה לא נתנו להיכנס. שאלו למה? אמרו בגלל שהיא לא הייתה חזקה באמונה. כתוב ברמב"ם, שלא חסר לו באמונה, אז אין לו חלק ברחמנא ליצלן. אחד מיסודות האמונה, שבטוח המשיח יבוא. אחד מיסודות האמונה שאין דבר וגדול וקטן שנעשה בעולם אם לא נגזר עליו משמיים. כך כתוב. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא עושה ויעשה, הוא עשה ועושה ויעשה כל המעשים. כל מה שקורה בעולם, בין אם מישהו יציק לך, בין אם מישהו צייר אותך, בין אם מישהו ביש אותך, הכל, 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 בגזרת עליון. חשבון שלו שהוא עשה את זה, זה חשבון אחד, אז משנוגע אליי לקבל חזק, ככל שאדם מחדיר בעצמו את האמונה, את האמונה, סיפרה לי חמותי, שתהיה בריאה, שאביה הצדיק, הגאון הצבי קופצ'יט, אבא של כל מלכות קופצ'יט, כל גדולי ישראל, וסיפרה לי שפעם, היא לשכנה, איזה מישהו ביש אותה, אבל היא בבושות, צעקה לה בשוק, ברחוב, והיא באה הביתה, ממש בכתה, ופתאום נקלע אבא לבית, הוא אומר, מה קרה? אז הוא אומר, אישה ואישה אותי. אז הסבא שואל, תדעו לכם שבבית שם אולי היה גרוש, אצל הרב צבי קופצ'יט היה ניוט, אבל תמיד היה שמחה, תמיד בשמחה מצאו פתרונות, תמיד בשמחה, אף פעם לא להילחץ. אז הרב קופצ'יט אומר לבת שלו, למה את אומרת מישהו ואישה אותי? זאת אומרת, אני לא מבין, ביישו אותך או את ביאש? לא ביישו אותי, אז מי צריך לזכות? המבייש או המתבייש? המתבייש צריך לשמוח, אוכלים לו כל הבנותר. אז את צריכה לשמוח, היא צריכה לזכות. והסבא, זה קשה לקלוט את זה, הסבא אמר, אני נשאר פה בבית ולא יוצא עד שאני שומע ממך עם חיוך, שאת אומרת, אני מוכלת לאותה אישה פלונית. וכשהיא אמרה את זה, אז האבא, הסבא יצא מהבית. להתרגל, להתרגל, להתרגל שהכל, וזה לא דיבורים, זה מעשים. כשאדם מתרגל, זה גם נגזר משמיים. על כל דבר נגזר משמיים. אני זוכר, תמיד אני לוקח לדוגמה את הדודה שלנו, הרבנית, קרלית, אשתו של הרבנית, קרלית, אחות שחמתי. אז תמיד היינו נכנסים, תמיד רוגע, תמיד שלווה. ופעם היה חתונה, שהייתה צריכה להיות ממש, היא עשה מוקדם, 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 כדי להגיע לחופה. זה היה פקקים. היה פקקים, אבל היה פקקים, לא יכלו לנסוע, וכולם פה נלחצו, הנה עוד שלו כך, עכשיו אני צריך לחלוא. והיא בחיוך כזה רגוע, נו ברוך השם שאני לא מסדר את קידושין, וזה חופה יכולה להסתדר בלעדי, להתרגל לחיות באמונה שהכל משמיים, אנחנו לא יודעים למה איכו ומתי איכו, לפעמים הקדוש ברוך הוא מראה לנו מה איכו. אותו דבר להתרגל לתפילות, להתרגל שהכל בא מהשם. כל תפילה לא הולכת לאיבוד, אין תפילה בעולם שהולכת לאיבוד, אין. אנחנו מאמינים את זה, זה כתוב בפסוק, קרוב השם לכל קוריו לכל אשר קרובים. אז למה לא ראיתי את הישועה שם? שם את זה לפעמים אותך, יש חשבונות להקדוש ברוך הוא. הרב פינקוס היה רגיל להביא מהמביד מידוב למשל עצום עצום עצום. כתוב בפסוק שאברהם אבינו התחיל לפקוד בשביל אנשתי סדום, כתוב בפסוק, מה המחסה אני מאברהם? אני לא אספר לאברהם אבינו את הסיפור של סדום, לאברהם יהיה לגבי גדול, הרי לאברהם יהיה בילדים. כל המפרשים מרשי והלאה כולם שואלים מה הקשר, וכי בגלל שלאברהם הבינו יהיה הרבה ילדים, לכן אני צריך לספר לו מה שיהיה בסדום. אומר המגיד מדוגמה, כך מביא רב פינקוס זכרונו לברכה, משל עצום, שהיה יהודי אחד שנכנס לחנות ולפנות לעצמו חליפה, הוא יושב בחנות במשך שעתיים, מודד, בודק, פה לחוץ, פה זה לא מתאים, פה, והחיית עומד ומסדר לו פה, במכנסיים, בחולצה, בכל מקום. כבר שעתיים הוא יושב, ועדיין לא 100%, פתאום נכנס חברו, ולוקח 3 חליפות, נותן צ'ק ויוצא. תן לי מספר 43, 48, 45, ויוצא. רק אחריו אותו יהודי, אומר, סליחה, תגיד לי, קנית לחמניות כאן? מה זה לקנות ככה חליפות? אם זה לא מתאים לך, אז אתה זורק את הכסף בקרן הצבי. מה אתה עושה פה? למה אתה כך קונה חליפות? אומר לו אותו בן אדם, תקשיבו היטב, יש חילוק ביני לבינך. אני אדם ממשפחה גדולה, יש לי 15 ילדים, אחד גבוה, אחד רזה, אחד שמן, אחד זה, אחד זה, אחד נמוך, כל אחד עם הגודל אחר. כשאני קונה 3 חליפות, אין לי ספק שיש לי מה לעשות עם החליפות האלה. אם זה לא יהיה לי, זה יהיה לבן הזה, אם לא לבן הזה, לבן הזה. אבל יש לי משפחה גדולה בכל הגילים, לכן אני יכול מרשה לעצמי לקנות את כל החליפות ב5 דקות ולתת צ'ק. אתה אדם בודד, אתה גלמוד, אם אתה תקנה לעצמך חליפה ולא תמדוד, אתה זרקת את הכסף לפח. אומר המגיד מדובנה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שאני לא אשמע בכל אברהם, סדום ואמרה יתפך, סדום ואמורה יתפך, אני החלטתי, אבל אני צריך את התפילות שלו. למה? כי הוא יהיה לכוי גדול, הוא יהיה לו הרבה ילדים, את הזכויות של התפילות, אם זה לא עזר היום, יעבור 10 שנים, עוד 20 שנה, 15 שנה, שום תפילה לא הולכת לאיבוד, שום תפילה. אז כשהאישה נאמרת להתפלל, להתפלל בכוונה, ובוכה לקדוש ברוך הוא, אז היא יודעת בביטחון גמור שהתפילות שיש מי ששומע, היא לא מדברת לתא קולי שמה לידי מישהו שלא ישמע או כן ישמע, אלא היא עומדת בפני בורא עולם, ובורא עולם כתוב במדרש, בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא בא ושומע ומקשיב. לא תמיד הוא חייב לתת מה שאתה רוצה, אבל זה ודאי שהתפילה נשמרת, נשמרת בכספת גדולה, כל תפילה זה יעלום, כל פרק תהילים זה יעלום. לדעת מתי להגיד תפילת תהילים? סבא שלנו, רבי יוסף חיים קופצ'יק, רבי יוסף חיים, סליחה, רבי יוסף חיים זוננפלד, כשהוא פעם הגיע לבית הסבתא, היא הייתה בחורה, הייתה אישה צעירה שהתחתנה, אז הוא הגיע אחרי התפילה להגיד לה שבת שלום, היא אחזה באמצע הסידור, באמצע התפילה. הוא היה נוהג תמיד בשבת הראשונה אחרי החתונה להתאנס עם הזוג הצעיר, עם החתן הצעיר, להגיד שבת שלום ולאכול לעשות קידוש אצל הזוג הצעיר. אז הוא ראה אותה מתפללת, אז הוא הלך, הוא אמר אני לא נשאר פה. שאלה אותה אחרי, סבא אני מחכה לזה, כבר הכנתי את זה, כבר לפני 3 שעות הכנתי את הקידוש שאתה תגיע. אז אמרת, אתה צריכה להתרגל שכשהבעל בא, כשהאורח שאת החלטת שהוא בא מגיע עם הבן שקבעתי איך שהוא יבוא, אז את צריכה לקבל אותו ולא להחזיק את התהילים. על כל פנים, ודאי שכל פרק תהילים יש לו מקום ויש לו זמן. אם אנחנו מנסים קצת קצת לשחזר לפנינו כמחווה, כדי שנלמד קצת 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 את מה שדחינו לראות פה את האדם הגדול הזה, הרי ראיית פנה בורא אנשים מתשובה. אני יודע בידיעה גמורה אני אמרתי פה איזה דרשה באיזה מקום, ניגש אל היהודי ואומר לי, היה פעם, אם אתם זוכרים, היה פעם שהגיעו קצינים, קצינים מהמשטרה, הגיעו להתייעץ, לא יודע, להיפגש עם ראש הישיבה. טוב, אז סיפור בא ודיבר לפניהם, אבל מספר לי יהודי תמיד חכם, מקריאת ספר, אחד מהחברים שלי זה אחד מהקצינים האלו, וכשהוא התחיל להתעורר בתשובה, אז היה לו כל מיני תירורים וספקות וכל מיני שאלות על היהדות וכולו וכולו וכולו. אז הוא אומר, הוא לא ידע איך אז הוא חשב, אם הוא ייפגש עם רבי פינקל, אז הוא ישאל אותו שאלה. אז כשהוא נכנס לרבי פינקל עם כל הקבוצה, הוא אומר, אני פשוט כמעט פרצתי בבכי, ראיתי את הקדושה פורסת על הפנים שלו, לא שאלות, לא כלום, אני ראיתי את האמונה בחוש. לא יודע איך, הוא אומר, אני ראיתי השראת השכינה על הפנים של הקדושות. והבן אדם הזה נהיה בעל תשובה, והיום עמל בתורה יומם ולילה, הוא גם בחשמונאים, הוא אמר לי, או באזור פה, באחד מהיישובים, הוא בעל תשובה אמיתי, הוא אומר, לא הייתי צריך לשאול כלום, רק הייתי את פניו הקדושים. רבותיי, אם אנחנו לא נלמד, לא ניקח ממה שהוא הותיר לנו לירושה פה במקום הזה, אנחנו פשוט שויטים, אידו שויטה המעבד מה שנותנים לו. ללמוד את היופי, את הטוב לב, את הטוב לב, את הלב הטוב של רב אריה. הלכתי איתו פעם ברחוב של הדל מחיים, ואני ראיתי מודעת אבל, והיה כתוב שם מחזק לבבות שבורים. אומר לי רב אריה בכזה כינות, וכדי כנות, למה כתוב לבבות שבורים וכי לבבות לא שבורים? לא צריכים לחזק, יש בן אדם בעולם שלא צריכים לחזק אותו, הרי אנחנו בעולם מלא ניסיונות, יום אחד טוב, יום אחד לא טוב, אנחנו מלא ניסיונות, אז אפשר לחיות בלי חיזוקים. הרבנים הכי חשובים, העשירים הכי גדולים, אנשים שיש להם משפחות דוד, גם צריכים חיזוק. זה היה הלב הטוב שלו. הוא סיפר לי פעם שכאשר הוא התארס עם הרבנית עליה השלום, היינו הרבנית הקודמת, אז הוא סיפר לי שהוא הלך איתו לדוד שלו, הגאון חיים שמואל לוי. אז הוא נכנס לחדר של הרב, והיא נכנסה למטבח לדבר עם הרבנית שמואל לוי. רבנית שמואל לוי הייתה הבת של רב לוי יהודה פינקל, של ראש עיר הפניר. אז היא נכנסה, אז היא אומרת לרבנית, ראש הישיבה בוכה, אני רואה דמעות על החיים שלו, יש לו בחיות, בוכה. אז הרבנית אומר, לא התייחסה פעם, פעמיים, שלוש, עד שאומרת, רבנית, למה את לא מתייחסת? הרי הרב שמואל לוי בוכה. אומרת לה, אומרת הרבנית לה, לצעירה, לדודה אסתר, כן, הדודה שם, דודה אסתר, אני אומרת, תסתכלי אם לא מונח לי בעיתון, היה שם מונח עיתון דתיגה, העיתון היחיד שהיה מודיע, והיא מסתכלת שם, והיא רואה שיש שם עיתון, היא אומרת, כן, דודה, יש שם עיתון. היא אומרת, אז מה את שואלת שאלות כל יום ויום? איזה לב, איזה לב, איזה לב. כל יום ויום שהפכן שמואל לב יצרואה איזה צרה. כל יום ויום שפחיים מתמלאת רואי זה חולה בעיתון. הוא פורס בבכי יום יום, זה לא חידוש, יום יום. הלב הטהור, אני זוכר. היינו שומעים אצלו שיעורים בנביא, איך שהיה מדי פעם פורס בבכי, כמה זכויות יש לנו. מלך עשו ברעתים, אני זוכר את הפסוק הזה במשלי, שכתוב בשיר השיר. כתוב שם ברש"י שהקדוש ברוך הוא רואה שאדם מתגבר על הניסיונות שלו, הוא רץ לעשות מצווה, הוא מחבב את המצווה. אז הקדוש ברוך הוא אסור, הוא קשור, אוי איזה דמעות, איזה דמעות, הוא קשור לאהבה לבורא עולם. אדם יודע, אישה יודעת שהשם אוהב אותה, איזה אהבה רבה הוא אוהב אותה. אז היא צריכה תמיד להיות עם חיוך על הפנים. זה היה הסוד, שתמיד היה לו שמחה על הפנים. הוא ראה את הקרבת אלוקים, הוא ראה בחוש איך שהוא קרוב לבורא עולם, וזה גם היה מידות הלב טוב שלו, תמיד תמיד להיטיב, תמיד למצוא את המילה הטובה על כל בן אדם. אנחנו ראינו את זה עשרות פעמים. היה סיפר לי כאן ממש ליד הבית כנסת פה, אם אתם זוכרים, היה ישיבת מיר שהיום יש שם בית הכנסת קרלין. אז עבר כבר כמה מקומות, בהתחלה היה שם ישיבת מיר, אחרי זה היה שם קהילת ויז'ניץ, אחרי זה היום יש שם את הבית הכנסת שקרלין ועוד כמה בתי כנסת. שם בשטח. ואני זוכר שהיה שמחה גדולה, אז ניגש אליי אחד מראשי הישיבה, הרב בוצובי, הוא אומר לי, אתה רואה איך שכולם עובדים מסביב הרב פינקל? אתה רואה את זה? אתה רואה איך שכולם עובדים את זה? בוא אני אספר לך איזה סוד. לפני שנים היה משרה חשובה מאוד חיכתה לפינקל, הוא הנכד ראשון של זה שאני אעשה לישיבת מירה, גאון רב לידי יהודה. הוא למד איתו חברות, הוא היה גם התלמיד מובהק של ראש הישיבה, ראש הישיבה שבנה את הישיבה. הוא היה תלמיד מובהק של חיים שמואלביץ. כולם היו בטוחים שמגיע לו את המשרה שהתפנתה. והוקלט בהנהלה להעביר את זה למישהו אחר מבני סיבות אישיות. אבל צריכים להבשר את זה לרב אריה פינקל. ניגשו אליו, סיפר לי הפרטורית שאני הייתי בחדר, ולא ידעו איך הוא יגיב משרה כזו חשובה. שהוא חיכה עליה כל כך הרבה זמן, קורא לנו הרבה פעמים, אני מצפה לאיזה דבר, וזהו, אז מתחיל לי כבר לצוק, זה לקח לי, וזה לקח לי, וזה לקח לי. אומר אברי, מה אתם מדברים? הגמרא אומרת במסכת יומד הפלמת חס, במקומך ישיבוך, בשמך יקראו לך, אין אדם נוגע בשל חברו כאם לא נימה, כנראה שלא נגזר לי, ואם יגזר עליי כבוד ומשרה, אני אקבל את זה אפילו אם אף אחד לא ירצה, כי הכל נגזר משמיים. ובכזה אמונה הוא קיבל את הדברים וכזה שמחה. רבותיי, שהוא יהיה פתאום הגאון הצדיק לבנו של צבי פינקל הזה, הצדיק וקדוש לברכה, החליט לבנות כאן ישיבה. זה היה נראה דבר כזה משונה. היום יושבים כאן מאות בחורים עם אברכים. מי היה הראש של הכל? לבעל פינקל. הוא לא היה צריך לדאוג לכסף, הוא לא היה צריך לדאוג לכלום. כמו מלך נתנו לו את המשרה הזאת, מגש זהב, דירה בחינם, רק תבוא תגיד שיעורים, תקרין עם הירת שמיים שלך. האם זה לא מידה כנגד מידה? הניסיונות האלה גם לנו קוראים. זה סייר אותי וזה עשה לי וזה, אנחנו לא אומר, זה באמת ניסיונות, זה ודאי ניסיונות, וניסיונות אין שום ספק שזה ניסיונות. אבל הדברים האלה בונים, אדם מתרגל לחיות באמון, זה עולם אחר, זה משהו אחר לגמרי. זה היה כל ימי חייו, האמונה הזאת, שאף אחד לא ייקח ממנה. אני זוכר שפה ברחוב, פעם הוא נפגש, ואני הייתי נוכח, הוא נפגש עם אחד מהנכדים של הרב הרמן, זכרונו לברכה. הרב הרמן, כל האדון הכל. אז הנכד סיפר כמה סיפורים על הסבא שלו. אבל באחד הסיפורים אני זוכר שרב אריה פינקל התרגש, תחזור על זה, תחזור על זה. תקשיבו מה. הוא סיפר שפעם הגיע הרב הרמן, היה מכניס עניים מסכנים שבורים הביתה, והיו ביניהם אנשים חוסרי דרך ארץ, חסרי נימוס מינימליים. ויום אחד הגיע בן אדם, זה היה יום שישי לפני כניסת שבת, הגיע בן אדם עני, הוא כבר הגיע לסעודת שבת, אז צריכים להתפלל, טוב, הוא כבר נמצא, אני בינתיים רוצה שיגישו לו כוס קפה שחור. אני לא זוכר אם זה היה כוס קפה או צלחת חמין, אבל זה היה משהו חם, נדמה לי כוס קפה. אז הוא מבקש כוס קפה, והרב הרמן היה בדיוק, קיבל חליפה חדשה מחוץ לארץ, ששלח לו הבן שלו, מבריק, יפה, והוא כבר התלבש, רוצה רק לבית הכנסת, והוא מבקש כוס קפה. הוא רץ לרב הרמן, נותן לו כוס קפה, ואז הוא נותן את הכוס קפה, הוא אומר, הרמן, צועק עליו, זה כוס קפה, זה לא חם, שופך עליו על החליפה שלו היפה את הכוס קפה, הוא אומר, זה לא חם, אני לא צריך לשתות כזה כוס קפה, שומעים? לא רוצה לשתות כזה כוס קפה. והרמי הרמן, אתה צודיק, לא מספיק היה חם, שמתי מידה בחלב, אני רץ מיד לעשות לך כוס קפה. ושאל אותו הבן שלו, אבא, כמה סבלנות לאנשים האלה? אמר לו הרמי הרמן, מי שרוצה לעזור לאחרים צריך סבלנות. סבלנות זה יסוד בחיים, מי שרוצה לחנך ילדים צריך סבלנות, מי שרוצה להסתדר עם אנשים צריך סבלנות. לפעמים ברגע הראשון זה נראה לך שזה לא הולך, אבל סבלנות. סבלנות, אמר לי, אבוק שליטה, גדול המחזקן המחמיזיקני המחנכי, אמר לי, הסבלנות זה כמו החוט שמחזיק את המחרוזת של הפנינים. זה לא פנינה, זה סך הכל חוט, אבל אם אין את החוט הזה, כל הפנינים הולכים לאיבוד. אדם עושה מצוות, אדם עושה מעשים טובים, אבל אם מאבד את הסבלנות, על הכל הולך לאיבוד. לשמור, לשמור. שאני בימים האלה, רבותיי, זה לא ימים עצובים אלו, זה לא ימים פה, להתפקר, תפוך, לקרבה, לעשות מצוות בשמחה, להתגבר בשמחה. אם יש ניסיונות, לדעת שכל ניסיון וניסיון זה סיבה להצלחה עתידית. כמו שאמרנו מקודם, זה קטם, זה טיפה דיו, אבל מהטיפה דיו הזאת נושאים תמונה, מצרפים את זה לתמונה, וזה הרבה יותר יפה. נכשלתי, אני מחר יהיה יותר טוב, לא להישבר אלא הפוך, ללכת הלאה, לא לעצר. אני לא אומר בפינקל, זקן ב-85, לא להפסיק. אבל אני זוכר רב אליאשי, אליאשי כבר היה בן 100. נו, הולכים הלאה, לומדים הלאה טוב. להמשיך הלאה, לא לעצור, לא לעצור. עכשיו יש לנו כאלה ימים נפלאים שבאים להתחתן. מילה אחת טובה של בן אדם. את יכולה להרים את ה... לרומם את השנייה. את רואה את החברה בלי מצב רוח טוב, תחשבי לרגע מה, לפעמים פשוט קצת חסר קצת איזה משהו שאת יכולה לעזור. לפעמים על פי רוב, עם המילה הטובה, עם העידוד, אתם יכולים להפוך את כל המצב רוח של השני. כמה זכויות, כמה זכויות אנחנו יכולים לצבור לעצמנו בימים אלו. נסיים בסיפור, אינני זוכר אם סיפרתי אותה, אבל פה יש יהודי יקר שקוראים לו פשייך, שסיפר לי את הסיפור, ואמר לי פה ברחוב, הוא סיפר לי שהוא היה בישיבת ניר פעם בשעה 12:30 בלילה, ראש הישיבה, אדם חולה, היה חולה ניוון שקירים של מחלה קשה, נוסם צבי, רעד, לא יכל כבר לשבת, לא יכל לעמוד, ממש ככה. ב-12:30 אני יושב בישיבה ופתאום מגיע בחור אמריקאי ואומר לי בתקדי זלזול, תעזוב אותי ישיבת מיר, אני בורח, אני שנה שלמה באתי מאמריקה, לא מחממים אותי, לא מתקבלים לי, לא נותנים לי כתב. כנראה זה לא נכון, אבל ככה את יודע, יש כאלה אנשים שלמים בוכים, אז הם תמיד, תמיד בוכים, כאלה טיפוסים בכיינים, זה מחלה נוראה. ומחלה זה מחלה, רוצה, מי שבכיין זה מחלה. נסתכל טוב, גמרנו, קרה, פיל ויאבו, נלך הלאה, מה צריכים לעשות עסק כל דבר? אבל לא משנה, כנראה בחור הזה סבל מהמחלה הזאת. הוא אומר, לא מכבדים אותי, אני רק בורח מהישיבה. והוא מנסה לשכנע אותו, השי הזה, בעל המעשה סיפר לי, אז הוא ניסה לשכנע אותו, תישאר, נעזור לך, לא תעזוב אותי, אני בארבע לפני בוקר, יש לי מטוס שנוסע איתי לחוץ לארץ. בקיצור, אז השי הזה לא התייאש, 12:30 הלילה הוא שלח שליח לבית הראש הישיבה, הגאון מנוסי צבי, את הסיפור הזה. ברבע לאחד, מסתובב בחור שבשליח של ראש הישיבה, הוא מחפש את הבחור האמריקאי. והבחור האמריקאי מגיע אליי, מספר לי שי, הבחור האמריקאי מגיע אליי ואומר לי, תגידי, אתה אמרת משהו לראש הישיבה? אתה אדם לא אמין, אני אמרתי לך, אתה צריך לב... למה אתה מתרגז? אני אמרתי, כן, אני אמרתי, כי רציתי שלא יהיה ככה. צריכים להציל, מה זה? בקיצור, אז מה, אני לא רוצה, אל תלך. מה, אתה נפקת את מישהו, אל תלך, עוד שיר עליה, הוא בתך לא יעשה לך כלום, הוא אפילו לא יפיל עליך. טוב, הבחור, בכל זאת החליט, אם אני בין כל נוסע, בוא ניכנס רגע לראש הישיבה. הוא דופק בדלת לרבנית, 12:45, אומר, מה אתה רוצה בשעה כזאת? אז הוא אומר, הראש הישיבה קורא לך, הראש הישיבה קורא לך, היא רק למהר יורדת, היא אומרת, הראש הישיבה בחדר שינה למעלה, קורא לך שתבוא. והראש הישיבה אומר לו, תעזור לי לשבת, בקושי הוא דיבר, תעזור לי לשבת, והוא תופס את הראש הישיבה, הוא כזה, הנשמה שלו כבר יצא מרופחת, הוא צריך להרים את גדול הדור, את הראש הישיבה. בקיצור, הראש הישיבה אותו, הראש הישיבה אומר לו, שמעתי, בקושי הוא דיבר, שמעתי שאתה נוסע לארצות הברית היום. הוא אומר, כן. הוא כבר פחד, מי יודע, איזה שפחת לו, יקבל מראש הישיבה. וראש הישיבה שואל אותו, כבר תדע לדרך מישהו יכין לך? מי מלווה אותך? איזה חברת פיסה? יש לך מקום טוב? כל מיני שאלות, 15 שאלות כל כך לא ענייניות, מסביב לנסיעה, למתי אתה יוצא, ואם יש לך כבר רכב שלוקח אותך לשדה התעופה. ברגע אחרי שהוא גמר לשאול אותו 15 שאלות, הוא תופס לו את הראש, מצמיד אותו לפה שלו ונותן לו נשיקה, הצלחה וברכה, ככה רועד. והוא משקיר אותו בחזרה למיטה, והוא חוזר לבחור שי, ואומר, שום דבר לא היה, הוא רק שאל אותי כמה שאלות. מספר לי שי, אני הייתי בתשינה אמבו בתחילת החורף, הייתי בארצות הברית. הסיפור הזה היה לפני כמה שנים. אני בא לידי בית הכנסת גדול, ואני רואה מול עיניי פנים מוכרות, הולך עם תלמידים, ואני מסתכל, פתאום נפתח שזה הבחור שעזב. והוא הכיר אותי, הוא רץ אליי ונשק אותי וחיבק אותי, ואומר, אתה לא יודע מה עשית לי. היו לי כאלה ניסיונות קשים, ולא אם לעשות עבירה או לא לעשות, או לחלל שבת או לא. היה לי ניסיונות להיות גוי גמור, אבל אני מרגיש שאני לא יכול, כי אני מרגיש את הנשיקה של רב נוסון צבי, והוא טוען, לא הנשיקה, הלב של רב נוסון צבי, שאדם נותן לשני את הלב, הוא יכול להציל אותו. אז הוא אומר לו, תדע לך, בזכות הנשיקה הזאת אני לא יעזוב את עולם התורה לעולמי עולמים. שומעים, מה זה לפעמים מילה אחת, דבר טוב, עידוב, שום דבר אחד הוא עושה את השני, לא צריך להיות מסכן בשבילה. תמיד עושים את השני מסכן כדי לרחם. הוא לא מסכן, הוא אדם נורמלי, הוא הולך לו טוב, אבל הוא צריך את המילה הטובה שלך. אותו דבר ללמד זכות, מי מרוויח מזה שאתה מלמד זכות? אתה. אתה רואה, הוא עושה עבלה, הוא לא התכוון, והתירו זה נכון, הוא באמת לא התכוון. אני כבר בדקתי זה בעשרות פעמים, הוא שכח לשלח לי הזמנה, והוא כולו שלח, כי אני עשיתי לו פעם. אחרי שבוע פתאום ההזמנה הגיעה, בגלל שבדואר היה שיבושים. כל מיני כאלה הרבה תאויות. ניתן השם, שננצל את ימי הרצון האלו, שיהיה זכות לכולנו, שבאנו לשמוע דברי תורה, באנו להתחזק לזכות גדולה, לזכות גדולה באמת לרבנית שמארגנת את כל השיעורים האלה, שיהיה לה נחת מכולם, את הזמות, נחשב יעזור, שבקרוב ממש, אני מקווה עוד לפני ראש חודש של אול, פתאום יבנה בית המקדש, שפתאום יבוא האדון לביתו, יבוא המשיח, כן, בטוח שהוא יבוא, השאלה מתי, ומקווים שבקרוב ממש, שנזכה לגאולה, שלמה, נראה בימינו אמן ואמן.